שלום, היינו בוועדת. לפני לדבר על העניין הנצרות והאסלאם, ולעזור קצת על היסוד שמזה נובע את היחס לנצרות והאסלאם, היסוד העיקרי באמת שהעבודה זרה היא חפצה להתקרב אל האלוהות בחושים. זו הנקודה המרכזית כאן, רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות. אפילו רצתה לעלות למקום הזה בעניין אנושי מוחשי אפילו, וירדה לשפלותו. למה? כי לא קנתה ההכנות הדרושות. דרכי הדעת, הרגשה, המאשרת את האדם להיות מבקר באחד השם. וכאן על זה הרב מוסיף שבשתי בחינות, שתי בחינות, א', מציאות עם ישראל, א', ואחרי מציאות עם ישראל, נו, היה לך רעיון יפה. ואתה בנו אוויר. רעש. יש רעש?
אני פה,
רעש. תראה פה. אני כיסא. אם כן, שתי תחינות. א', אם כן, עם ישראל, וב', מה יש בעם ישראל? כי יש שתי בחינות. עם ישראל זה שהקדוש ברוך הוא מצידו החליט שדרכם הוא עובר. כי זה לא קשור לעם ישראל. זה רצונו הבורא שדרכם הוא משקה שכינתו בעולם. הוא עופר אותם לקודש ככלי קודש, שיש להם תכונה קודש, אמרנו, אין קדושה בעולם הזה, אבל יש להם תכונה ארויה להיות קודש, כשהשם הוא יקדש, הוא בקדושתו יופיע בעולם, את המקדש, מצוות, רוח קודש, לא משנה, צריך כלי קודש. זה צריך שהוא נברא כך. זה א'. וב', האם מצד ישראל יש תכונה מיוחדת שאנו יכולים להקנות לגויים? הרי בסדר, אז הם לא נבחרו. בסדר, אז הם מה לעשות? הם לא נבחרו. הם לא נבראו, כמו החתול לא נברא כלב, והכלב לא נברא עץ. אנחנו נבראנו קודש. הם לא נבחרו. אז מה אתה רוצה מהם? לא. אולי עם ישראל יש לו תכונה כזאת, שזה כן תכונה אנושית. זה כן תכונה שהאדם צריך הוא לפתח. כן, נוסף לזה שנבחרנו, האם יש גם לעם ישראל תכונה שאותה הוא, עם ישראל צריך לפתח, וזה גם הם יכולים לעשות כמוני. ואז יישאר עדיין עניין של עם ישראל הוא הקו המקורי. כן. אז כאן בקטע השלישי הזה הרב אומר זה מפורש. שתי התכונות. הנטייה מקו המקורי, ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה. זאת אומרת, הקו המקורי זה לא תלוי בנו. עבורם, עבור הגויים, אנחנו המקור. אני תהיה מקו המקורי, הוא מסביר, ממקורם של ישראל, עבור הגויים, אנחנו להם המקור, יש לה תמיד נטייה זאת מעין עבודה זרה. הם לא עובדים את השם, השם רק מופיע לך. אין אפשרות אחרת. דהיינו, עכשיו הוא מתרגם את זה, דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית. הרי הם לא כלי לקבל העליון. ממילא אוטומטית, בחירית, בבחירתם בני אדם, הם מנסים להגיע. הם מנסים לה... הם לא מסוגלים לגרום שהשם יופיע בנו. הם לא נבחרו. אז הם מנסים להגיע. הם מנסים להגיע, ואז הם מתארים אותו. כל מיני ציורים, כל מיני הגדרות, אם זה חסד, אם זה גבורה, אם זה בתור אפילו בן אדם, כמו נוצרות. כך הם אומרים. הם אומרים פירוש, הוא נולד בן אדם והוא מת כבן אדם. זה ישך אפילו לעשות עם פי בקש השטויות. אבל זה כל היסוד היסודי שלנו. זה האמונה. הם דהיינו, כשהם נוטים מקו המקורי, אז מילא נשאר רק שהם מנסים להגיע, ומילא לתאר מה הוא, מי הוא, הם מגיעים אליו, איזה מקום הוא, לא יודע מה שאתה רוצה. דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת, מוחלטת אומרת, בהכרה מובנת, לא בהכרה מטושטשת, ההכרה היא ברורה, בהכרה מוחלטת חיובית. אנחנו אומרים השם הוא טוב, נו, מגדירים אותו, השם הוא טוב. אז כל הספרים עוסקים בזה, מה זה התוארים האלה? אז אחד הרוצים הכי שלמים, כמו רמבו אומר, זה הכי, הכי אמת, זה כול התוארים הם שוליים. השם הוא טוב, לא שאני יודע מה הוא טוב. לא שאני אומר בהכרה מוקלטת חיובית, הוא טוב, כי אני יודע מה זה טוב. אלא הכוונה הוא שאני שולל ממנו שהוא לא טוב. לא חסר לו מה שעשי טוב. מה הוא כן? זה כמה... תואר חיובים השוליים.
משהו שהוא לא טוב
בהבנה
שלי
יכול להיות
של...
למול אלוקים
זה משהו
שזה...
כן יכול ליצור
את
זה,
הבנה
אנושית משהו
שהוא
לא טוב.
כן, משהו חסרון אצלי.
לא, מה
קרה? כן,
הגדרה
ששלילה
יכולה להיות הגדרה
של...
אני
מגדיר
את אלוקים
כשאני
רואה.
אבל זה לא הגדרה. זה העיקר. זה לא הגדרה. אתה צודק מה שאתה אומר, כן. כן. אבל לא באנו להגדיר, אנחנו, נו ומה הוא כן? לא אמרתי, לא יודע. כן. אני יודע שאני לא אתאר אותו כפי מה שיש לי זה חסר. ואתה צודק. כן. אולי אצלי חסר, זה לא צריך להיות חסר.
בשאלה
אבל זה לא הגדרה, זה לא הגדרה. כן, אני אם כן מתייחס אליו כשלמות מוחלטת. חיסרון אין לו. מה זה חיסרון? כך. אתה צודק. לא.
השאלה
אם אנחנו צריכים בכלל להימנע לגמרי מלהגדיר, גם בתור וגם מרע. זאת אומרת, אדם צריך,
לא להגדיר, כל
הגדרה
של
להגדיר
זה
דבר אנושי. כן, לכן באמת רוב המפרשים עוסקים בתוארים, הם באמת אומרים שזה לגילוי. אבל אי אפשר להימלט משלושה תוארים שהם על העצם. הם לא יכולים להימלט מזה. השם חי. השם רוצה, השם חכם, השם כל יכול, הרבה. ומה אתה עושים זה? זה לא הגילוי. זה לא הגילוי. כן, אז לכן רמבה אומר, כן, זה בא לומר לא שהוא לא חכם. חכם, אני, חכם זה חכם, בסדר? אז מה שעשתי חכם לא חסר לו. מה הוא כן חכם לא יודע. יתר הגילויים, אז זה באמת רוב מפרשים, אז כל אחד... תואר הפעולה, או השבח שלי עליו, כל מיני הסברות לגילוי. אבל להם, הם פונים אליו, עצם הפנייה אליו זה כבר טעות. רק הגילוי, רק גילוי האלוהות, כן, לא מדבר עליו ממש, רק גילוי האלוהות ועוד תנאי שעל ידי מידת הענווה הגדולה. זה מה שישראל, כן, יפאר ענבים בישוע, אנחנו נקראים ענבים, רק גילוי האלוהות של די מידת הענווה הגדולה של משה רבן אבשלום לימד לו, כי לא איראן ידם אחר. וזו התכונה שיש לעם ישראל, ומיד נברר זה, למה זה עולה יחד עם בחירתנו. רק הענווה הזו, שגם זה הם יכולים ללמוד, אפשר, מאפשרת התייחסות נכונה לשם. התייחסות נכונה לאינסוף ברוך הוא. רק גילוי האלוהות של די מידת הענווה הגדולה, כמו שרבנו, אף השלום, לימד לו, כי לא איראן האדם וחיים. או לא תוכל לראות את פניי. זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי על דת אלוהים. יש צורך, ומנה זה דבר טבעי. אנחנו רוצים להתייחס למקורנו, להרבות בנו את מקורו, את המקור החיים. זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי של דת אלוהים. מהי התכלית? שידע את חלק הידיעה, מה שניתן, הגילוי, ואת אי אפשרותה במילואה. יש תמיד עוד לגלות גילוי אינסוף. עכשיו, ידי כן, תמיד ההתעלות שבה, תמיד אנו שואפים להיות יותר, אם לא קוראים יותר לדבק בו, תמיד שיופיע בנו יותר, ואז ההתעלות הזו היא מתמדת. שעדי כן תמיד ההתעלות שבה, על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, זהו, כי כאן השם הוא אינסוף, אם אתה מוכשר, אם אתה הכשרת את עצמך לגילוי בך, אז הוא מופיע. שעדי כן תהיה ההתעלות שבה, על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, חלקים, חלקי הגילוי האלוקות המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. התרבות הזו שהיא באמת באמת נשגבה, היא באמת שייכת לאלוהי, היא באמת בדרך של הופעת האינסוף. ואז אם הם ילמדו מאיתנו את הניבים, אז הם יוכלו גם לקבל שהשם קבע שהוא מתגלה דרך ישראל, דרך אחת מן הבריאות. יש לא סדר לגילויו. כן, הם לא יהיו אף פעם במקומנו, אבל הם יוכלו בהחלט להתקדש, לקבל רוח קודש, נבואה, כפי הכשרתם. וההכשרה היסודית, המקורית, העיקרית, זה ענווה. את עכשיו זה בסדר, החזרה שעשיתי? אז אולי נראה במוסר הקודש קצת יותר דיבור על זה. חסר למישהו הזה שזה פרחן. העצמיות. מישהו למידת המלכות. לת למגרמי כלום. והיא מידה שהחיסרון והיתרון מדברים בה בנושא אחד. הקדוש ברוך הוא מה זה מידת המלכות? מה זה מידה? זה הנהגה. זאת הנהגה. הקדוש ברוך הוא מלך. ואם זה בהנהגה, אז מה הוא מלך? אף תהיה מלך. ככה כל דבר, כן, אם זה הנהגה, הנהגה זה גילוי כלפינו, ככה הוא נוהג איתנו, ככה הוא מופיע, ככה חיי ההוויה מופיעים בנו. כשהמגע העיקרי שלנו עם גילוי הבורא, זה במלכותו. מלכותו בכל משל, לא רק אם כן שהוא בורא, אבא, אלא גם כן משגיח. הוא גם נמצא בנו, וזה העיקר. משהו מתגלה בנו, מצידנו, זה העיקר. כן, משהו בורא זה מצידו, בסדר, יש קשר אלינו, אבל זה מצידו. אבל משהו בתוכנו מחיה אותנו, זה מלכותו. ולכן זה מטרת חיינו. להמליך אותו. ובקרוב היה השם למלך על כל הארץ. ואז כמובן יהיה אחדות גדולה מאוד. יאמרו, השם אחד ושמו אחד. כי הופעתו תהיה באמת יותר ויותר מתחזקת ומופיע בנו, כשאנו מקבלים אחדותו. שהוא מחיה אותנו, שהוא משגיר על כל פרט, שהוא יודע מכל דבר. אין שום עשב שאין לו איזה שליח של השם, איזה מלאך שאומר גדל. הכל, הכל תחת יכולתו, ידיעתו, חומתו, הכל, הכל זה מלכותי. עכשיו, מה זה אצלנו כתכונה, תכונת אופי? אז על זה הוא מגדיר עם מידה בתכונות אופי שלנו, שהחיסרון והיתרון מתחברים בה בנוסחת. אתם הבנתם שכשאומרים הנהגת השם מלכות ולקבל מלכותו, אתם כבר מבינים זה להיות ענב. או לא הבנתם, לא משנה. זה להיות ענב. דיינו, אני מכל, אין לי כלום. אבל אתה חשוב, ואתה בן אדם, יש לך שכל, יש לך כישרונות נפלאים. כן, נכון, אני יודע. אני יודע, אני חשוב מאוד. הענב אומר, ודאי, אני חשוב מאוד. אבל כל זה לא שלי. כל זה החשיבות איננה מצידי. זה מצידו בנו. זה מצידו בתוכי. אני מעצמי חיסרון גמור. מצידו, חלילה לזלזל במה שהוא ברא אותי, במה שהוא רוצה ממני, התפקיד שהוא הועיד לי והכישרונות שניתנו לי לשם כך. חלילה לזלזל בזה. אגב, תן לעומת זה, הוא גם יודע חשיבות של עצמו, אבל הוא אומר לי נעת תהילה. אז אם הוא אומר לי נעת תהילה, אז ממילא אין לו קשר עם המקור, לאט לאט הוא מתדלדל ועושה אפילו לטיפש. כל חשיבותו הולכת. זה המלכות.
מה שאב הסביר, שמידת המלכות זה להיות ענב, זה כלפינו שאנחנו מקבלים חלק במידת המלכות, או כל אדם שיש לו, גם מלך, שיש לו מידת המלכות, צריך להיות ענב אחרת, זה לא...
לא כבר הבנתי. גם מלך.
גם מלך ש...
מלך שיש לו שלטון על אחרים, וסמכות, והוא כולל אותם, יודע שלף מלכים בידי השם. הכל. ואין מלכים בידי השם, הכל. הכל. הכל מהשם. גם המלכות שלו. והוא מולך, כבר המלכות השם. אז אם כן, אם הוא לא ענב, כן, אני תולד ולא איש. ככה אמר דלת המלך. תולד זה בחוסן, זה משהו, מה? לא, לא איש. ראו הוא אדם זה, בעל תכונת מלכות, ראו אדם זה, שיש לו תכונה הזאת, לספוג לתוכו את הכל. אין למה עצמו כלום. וכל מה שהוא מקבל, יהיה הדבר קטן ביותר, הוא כולו, תודה רבה, תודה רבה, לא מגיע לי, מדוע? הוא לא, כלפי מקורו, חסך כל. ומשום הוא כלפי מקורו חסך כל, אז הוא ראוי להתמלא מכל. זה עניין אחד. אבל אדם גאוותן, הוא מלא מעצמו. אז אין מקום לשכינה. דוחק רק בשכינה. אני והוא לא יכול לדור במדור אחד. הענב הוא ממליך את השם על עצמו. והוא דם זה לספוג לתוהו את הכל. וכשהוא פונה אל הטוב, הוא מכיר ער דלת למגרמה מעצמו. אין לו, באמת, אבל באמת הוא מכיר את זה. דלת למגרמה, כלום. הרי הוא מוכן, פנוי, הוא מוכן. להיות ממולא מכל טוב. אותו הטוב שהוא פונה אליו, הוא ראו שהוא הופיע בו, של כל המידות, כל התכונות, כל הזדים. ואין בו שום סתיר. זה עוד מידה אחת של איש הענב, ש... שהוא באמת מקבל מכל כך עליון, ששם הכל אחד, אין שם סתירות. וכשמופיע בעולם הפירוט שלו, בן אדם, מפרט, אז הוא בהרמוניה יכול לסדר אותם, שכולם ישלים זו את זה. כמו שכל מה שצריך להיות שלום בעולם הזה. אין בו שום סתירות. ויש בו עומק העצמיות. כל כך, ושהדברים המתקבלים בתוכו, הרי הם עצמיות טוב ממש. כיוון שעצמיות מיוחדת, גדרית, בפני עצמו, אין לו כלום. יש בו עומק עצמיות. זה באמת, יש לו דבר אחד, להיות. הוא חי את עצמו חזק מאוד. יש לו עומק עצמיות. הוא יודע שאין לו כלום מעצמו. הוא לא ברא את עצמו. אז כן, יש לו קשר עם העצם העליון. יש בו עומק עצמיות. כל כך באמת יודע שכל מה שבו ולהתחיל מעצם חייו, עד שהדברים המתקבלים אחר כך, שמתפתח, הוא גדל, אדם נולד חסך קול בתור פעות, אחר כך הולך וגדל, עד שהדברים המתקבלים בתוכו אחר כך, כי הוא עכשיו מוכשר יותר ויותר, הוא גדל, בעצם הגידול, אפילו לא שהוא לומד, כל שכן הוא לומד, הוא מתפתח, עד שכל הדברים שמתקבלים בתוכו, הרי הם עצמיותו ממש. זה לא אדם שטחי, זה כל דבר אצלו רציני, כל דבר מצאת העצמות. כיוון שעצמיות מיוחדת גדרית, שהוא לא סגר את עצמיותו באיזה שהוא ספורטאי, שהוא תלמיד חכם, שהוא משהו מוגדר. משהו מוגדר זה כבר לא האינסוף ברור. הוא לא סגר את עצמיותו, דבר למה מיוחד, שיש לו גדר בפני עצמו. כיוון שעצמיות מיוחדת, גדרית בפני עצמו, אין לו כלל. זה מתחילת חייו, הוא יודע הכל מי שמחיה אותו. והוא לא שואב להיות משהו, הכל אפשרי, הכל מתפתח, הוא פתוח לכל. כשהוא פתוח לטוב, אז זה הכל מעומק עצמיות של עצמו, ובא לא ממקור העצמיות האמיתית של השם. האדם הזה הוא עשוי להיות קדוש, עליון, גאון, תלמידות תחומיות. זה בסדר, זה ענף, כן, זה מה שאנו צריכים לשאוף, לתקן, לשנות את עצמנו, להיות כזה. זה מתחיל מזה שאני חי ממנו. וממילא, כל מה שיש לי, זה ממנו. זה הוא בתוכי. ומתוך זה, אם כן, הרב ממשיך, הוא אינו ראוי להיות עסוק בבטלה, שיחת התכונות של הענף. ולא השתקע בשינה. מיד אנחנו זוכים, שינת הסוס של דוד המלך. הרי הוא חי עם עצמיות, הוא חי תמיד, הוא שייר לזה. הוא אפילו חוץ רומך, בגוף, צר. כן, וכן, כל הזמן יש לו איזה דחף פנימי, איזה התאהבות פנימית. תמיד איזה שמחה גדולה, איזה מהלך שאין לו בטלה, אין לו איזה, הוא לא רדום גם כשהוא ער. אינו ראוי להיות עסוק בבטלה ולא להשתקע בשינה, מי שיש לו תכונת המלכות. הוא צריך להיזהר כמה זה אפשר מטעם הדמות, השינה. וחיבורו וייחוסו לארץ ישראל הוא ייחוס עצמי. ב... כאשר המציאות של הישראלי היא באמת לאומית, כמו המציאות של כל אדם. אצלנו נבראנו מיוחד בצורה מיוחדת בזה, כי נבחרנו, אז השם ברא אותנו מכתחיל לעם, זה טבענו. צרפתי לא אומר ילד צרפתי, ילד אדם שהוא יכול להיות באיזה מה שהוא רוצה. בכל אופן, גם הם לאומיים, דיברנו לא פעם אחת, כן? שאדם הוא מסוגל להיות חי את המשותף לאחרים, דענו להיות אוהב, גם הם יכולים. אצלנו זה מיוחד, בסדר, יש לנו את זה כמקור, מצד המקור. אבל בכל אופן, המציאות הזו היא אמיתית גם להם. וחיבורו יחוסו לארץ ישראל, דהיינו לגוף של הלאום, הגוף שהדרוש כדי להיות ריבוני, כדי להיות בפועל לאום, חיבורו יחוסו לארץ ישראל הוא יחוס עצמי. זה נוגע לעצם, לעצם שלו. וחשו את התוכן של כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוהה. ונמשיך עם תיאור של דוד המלך. כי גרשוני היום מסתפר בנחלת השם, למור לך, למור לך, אבות אלוהים אחרים. הרי לאן גורש דוד המלך?
פלישתים.
זה פלישתים. בארץ ישראל הקדמה. נכון? באשדוד, אשקלון, מה? גת. מה? בים? גת.
גת
זה
בפלישתים.
אחיש
של גת. גת. שם? אז מה הוא רוצה? מה הוא בוחר? גרשוני מסתפר בנחלת השם. הוא נשאר בנחלת השם. לא? אלא הוא ברח אצל אחיש. והמלך גירש אותו מריבונות עם ישראל. זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה ריבונות עם ישראל. אז חרש דוד המלך, כמובן, ללא אלוהה, כי הוא סטה מכף המקורי. הוא יצא מריבונות עם ישראל. וזה כשהוא מתלונן לשאול, כן, שחתך לו כנף הבגד ולא רצה לנגוע במשיח השם, כן, אז הוא מתלונן שמף, גרשוני מסתפר מנת השם. באמור לך, ועוד אלוהים אחרים, מה זאת אומרת? אלא כל הדר בחוץ לארץ דומה במי ש... כן, כמו שהוא אפיקורס, שהוא אפיקורס, אז מי שגם בחוץ לארץ הוא כמו מצב הרוחני שלו כמו אפיקורס, דומה למי שאין אלוהים. למרות שהוא מאמין, הוא כן מצוות הכל, הוא דומה, הוא באותו מצב רוחני כמו מי שאין אלוהים. וזה לומדים מדוד המלך. ככה הוא חש, הוא מידת המלכות. כשהוא היום מסתפר בנחלת השם ואומר לרבות אלוהים אחרים. ונפשו הורגת, כל תהילים, כל המזמורים, הורגת בעומק התשוקה לאהבת קדושת הארץ וצפיית ישועה. כל המציאות הזו, אם כן, ועוד פעם, אהבת הארץ זה לא שאנחנו אוהבים את הארץ ואת נופים שלה, כן. אנחנו כן אוהבים את הדרוש הגופני, החיצוני, לאומה, כדי להיות אומה כל שבט בנחלתו, יובל נוהה, קדושה חלה וכו'. שעורגת בעומק התשוקה לאהבת קדושת הארץ וציית קשור. כי רק ככה ישוע תופיע, שהשם ימלא אותנו בקדושה נחזור לגן עדן, עולם הבא, וכל זה המהלכים של הישוע. ומידה זו היא מידת כנסת ישראל בעצם. עכשיו זה, תבין כאן, שמצד אחד המשרה נבחר להיות לעם השם, ממילא יש כאן עמידת הענבה, זה הצד האנושי, שזה כלפי מול הגוי. מידה זו היא מידת ישראל בעצם, שהיא הטבעיות העצמית של האומה הישראלית. יפה, הרבים בישוע. כאחד המתעמד, אם כן, הוא כולו מצפה לישוע, והשם מפאר אותנו, תפארת עוזו, ומתוך זה אנחנו יכולים להמליך אותו על העולם. עצמנו על העולם. יפה, ענבים וישוע. ומידה זו היא מידת נס ישראל בעצם. שאתה לאומי שבנו. נשמה רצחית שבנו. שהיא טבעיות העצמית של האומה הישראלית, שהם ממעטים עצמם תמיד. כי אתם מעט מכל העמים. והם מרגישים בקטנותם. מרגישים איך שכל המילוי שבהם אינו אלא מהשם יתברך, אינו מעצמם. זה שורש המציאות, זה שורש העצמי, כן? אבל בהכרה הם יודעים זה לא מעצמם, שאינם אלא כלי לקבל אור ושפע מרגעת השם העליונה. אין דבר יותר עליון מזה, זה הברכה שבאה מהמקור הכי עליון. המיני ברכות, מדרגות, שאינם אלא כלי לקבל אור ושפע מברכה הכי עליונה, וגם המגמה היא תמיד, המגמה של הבורא, היא תמיד מגמה אשפאית. ניתן טרף לביתה, המלכות, וחוק לנורותיה. כל הגרורות למלכות. כן, זה עכשיו, זה קצת אצלנו יותר מובן, הקטע הראשון, ממילא מה זה מחייב אותנו. ומחשבתם של ישראל עומדת בראש כל המחשבות. עכשיו זה מובן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש סדר בגילויו, וכבר בפרויקט הראשוני, לפני כל דבר, לפני, בראש כל המחשבות, היה יחול בעולם הזה. דיינו מחשבתם של ישראל היא הפרויקט שמופיע בסוף בסיני, 2500 שנה בערך, משורשת היא ומבוססת באור הימין של החסד, שהשם רצה והטיף עולם חסד ייבנה. אז בראש לכולם יש כבר איר יחול, הכל מתוכנן, הכל יחול, שלזה היא הריגתה. יש מציאות הזו, אם כן, שזה כמובן, אם באמת מדברים על המלכות, אז מדברים על מצב של דין. כי סוף סוף המלכות זה דין, זה סדר, זה מותם לעולם הגשמי. יושבת על עלים תקפים, יודעתי את הצורך ואת הערך של כל תוכני הגבורה. יודעת לנהל את העולם ולהתנהל בעולם כפי הנחוץ לעולם. יודעתי את הרע, שהרע הוא רצון הטוב של השם לתת לנו בחירה חופשית, להתמודד, ואנחנו עלינו להמליך אותו. שיא הרע זה לומר אין, כן, אין מלכותו בכל משלה, כן, אין משיח. יודעתי את הרע עד כדי שנאה עמוקה. וזה מה שנחוץ. אז הרע כעכשיו נכלה. הרע הוא רק נברא, זמן מה לתת השירות לבחור. תפקידו עשוי, אז הוא אין צורה יותר בו. ידעתי את הרע עד כדי שנאה עמוקה המעמקת את אהבת הטוב. וככה העולם הפרטי, העולם הגשמי, העולם שהוא רק מקבל את השם, גם מצידו ממליך אותו. כמו שנאמר, ברוף עם אדרת מלך. זאת אומרת, אין מלך בלי עם. כביכול הוא תלוי בה. תקולה. יכול מלכותו תלויה בה. זה בסדר, זה...
רב, שכתוב פה עליי, שהמלכות זה דין.
כן.
משמעות מה ביחס לחסד, זה אומר שזה לא חסד?
זאת אומרת, הדין הוא החסד הכי גדול. הכי גדול. אם אדם הוא... אם השם בחסדו מופיע, נכון? אז מה יש? כלום. אז אין כלום. ואם חלילה היה משהו, אז נבלע ונהרס. אי אפשר לעמוד בחסד שלי. אלא הוא בחסדו רוצה לתת, אז מכתחילה בחסדו יש לנו לקבל. ובלי מקבל אין חסד. אז זה החסד הכי גדול שיש דין. כשיש כלי דרך אחד, דרך אחד, דרך אחד, ויש מהלכים שהם לא שפר, הם רק מקבלים. אז הדין כולו, כולו חסד, כולו חלק בלתי נפרד מהחסד.
ודין זה כלי עם גבולות? מה זה בעצם?
כלי עם גבולות. והחסד כשעצמו, מצד עצמו כלפינו, כולו אכזרי. על ידי הדין הוא הופך לטוב. ויהיה ראוי כי טוב, כוונה יש דין. יש קיבלו יפה. כן. לטייב, הוא אומר, לטייב את הקחת. טוב, זה מסת המקבל. לכן, באמת, עניין הדין זה כדי שהחסד והדין יחד, ולכן זה מופיע ברחמים.
אבל
זה בגלל
המגמה היא תמיד
בגמה שפעית.
שפעית,
כן. של מי? של הקב"ה. תמיד תמיד הוא משפיע, הוא אינסוף, כן? ליתן טרף לביתה. ותמיד תהיה מהרגע זאת, ושפע מברכת השם העליונה, ומצידו ידבר, זה מצידנו, ומצידו, באמת ה... והם מרגישים בקטנותם, מרגישים איך שכל המילוי שבהם אינו עצמי, שאינם אלא כלי לקבל. אינם אלא כלי לקבל אור, השף, אור ושפע מברכת השם עליונה, וגם המגמה, גם מצד המשפיע, זה גם נצחי. היא תמיד במגמה, אבל היא כביכול תלויה בנו. השם עשה את עצמו תלוי בנו, כדי שנוכל לשתף עמו, כדי שנוכל אנחנו להשתנות. ואנחנו נחליט להיפטר בפניו ויוכל להשפיע. אבל אם לא, אנחנו רק צינור, דרכו החסד עובר, אינה מתקרבת. אז הוא ברא את העולם, יש כלי מקבל, אבל הוא לא משתנה. אז מה יש מזה? אם לא השם שופע טוב בלי סוף, זה לא האמת, השם הוא אין סוף. ולכן גם חסדו היא להשפיע בלי סוף. וראש לכל התכונות מעל יד שמיים זה ענבה. ודאי שיר השמיים זה הרבה יותר גבוה מענבה. אבל בלי ענבה, בלי לקבל, אין של עניין יר השמיים. זה שתי בחינות, זה בלי זה. מבחינתנו, הענבה היא מעל כולם, כי היא המפתח לכל הופעת השם. זה מזמת מה שאמרה בתחילה. שזה חסד וזה דין. הענווה זה גם חיסרון וגם יתרון. המלכות מצד אחד זה שם הולך, מצד שני אנו ממליכים. זה מידה שמצרפת את שתי הבחינות של הבורא והבריאה. חיסרון הוא הגורם את היתרון. זה... בענווה ממש שתי בחינות יחד.
נראה מהלשון של הרב שהחסד הוא יותר מהותי.
חסד זה המהות הכל, זה שפע. חסד זה, בלי זה אין כלום. דין, דין לכשעצמו זה כלום, לכשעצמו. כלי, לא, כלי. וגם כלי לא יהיה. גם, מאיפה יבוא הכלי? מהחסד. אז החסד מייצר את עצמו כלי כי הוא רוצה להתחסד. אני הגורם, אתם מאשים. יום לא מדברים. מה? זה לא טוב. זה לא... לא יהיה מובן? מה?
אבל מה חיסרון מהנבא?
חיסרון והנבא. זה המהות של הנבא. שאני כלום. שאני, סליחה, שאני לא כלום. כלום זה משהו. תולד ולא איש. אברהם אבינו אמר, אפר ואפר, נו, זה בכל אופן משהו. אפר זה ירדן, אפר זה היה משהו, נסחף. כן? משה רבנו ואהרון אמרו, ואנחנו מה? שלא אמרו, שאלה. אנחנו מה? אבל דוד המלך אמר, תולד ולא איש. זה שיא ענווה. מלכות ישראל.
תולד זה לא משהו?
תולד, כן, אבל אחר כך הוא שלל גם את זה, ולא איש. זה שיא הענווה במלכות ישראל. כי זה עצם נשמת ישראל שמופיע במלכנו שהוא חי וקיים. מלכות ישראל היא תמיד, כי זה כפו עלינו, שאנחנו נהיה הכלי למלכותו. ועכשיו, היחיד, להוציא את זה לפועל, ואז זה גם זה יאמר לגויים.
ההופעה של
המלכות
של
דוד שונה? ההופעה?
של
הענווה
בצד של
המלכות
של דוד? הוא
נבחר, כן.
אתה אומר שרבנו זה
נחל,
מה זה השיא של הביטול?
כן. הגמרא מזכירה כאברהם ומשה. כן, נכון.
ומי ההופעה של המלכות? גם משה יש אותה שלנו.
זה בחולים. אפשר להוסיף דם תמיר, אין בעיה. זה אתה מדייק משהו שלא נכון. כאמר, יש רק מוזכר שם, אז אם כן זה השיא. אתה מסכים? אנחנו מה זה? אנחנו כן משהו. לא עליך, לא עלינו תנותיכם, כן, כן, השם. זאת אומרת, זה לא הביטול הגמור. ובאמת הם לא היו המלכות, למרות שמשה רבנו היא באישור מלך, ובכל זאת לא זכה להכניס. נשמתו תהיה עם המשיח. אבל בכל אופן זה משבט יהודה. שהודתה לשם. כן, לכל זה הוא עוד מודה, כן? שם השם כתוב בשמו. יהודה.
למה אבל נכנס פה לארץ ישראל?
למה הוא היה צריך להיכנס פה לנקודה שלו? זה מה שרציתי לומר, שזה הצד הגשמי, הצד הגוף, אבל הצד הזה שהוא כלי לריבונות ישראל. לפחד שגרשוני, הרי זה היה בארץ ישראל, אבל זה ריבונות. אז אם כן, הבחינה הזו, אם כן, וזה משהו, אז הוא בחר. ירשוני, מלכות ישראל, זה הביטוי הכי, יש לו תנונה, תירומת על שאולי. כן. מה עשיתי לך? ואתה, מה עשית לי? כן, זה, אני חושב, זה הביטוי החריף ביותר שהוא באמת מלכות ישראל, עוד למרות שעוד לא היה מלך. זה ביטוי חריף. אם לא בנחלת השם, אז אין אלוהי. כל מה שאדם מאמין, זה מסידו, זה יפה, זה כי אין עבודה זרה, אתה פונה אל השם. זה עבודה של הגויים. לא, אתה צריך לבוא למקום ששם השם מופיע. אתה לא יכול לבצעת. אתה לא יכול למצוא דרך חדשה. בשביל עם ישראל, או בשביל כל אומה ואומה, זה במקום שם המסודר שאיפת השם. הפסוק הזה אומר מפורש, אפשר לקבל את הלוקות הבורא בעם ישראל רק בארץ ישראל. טוב, שוב לא נכנס לנצחות, זה טוב.